ברשותכם, הרי אנחנו נמצאים בסוף, ממש סוף פרק רביעי. אני חושב שלא סיימנו את הפסקה האחרונה על משה רבנו, שכך מסביר הרב חרל"פ את הרמב״ם, שיטתו של הרמב״ם המפורסמת, שמשה רבנו כביכול כפשוטו, שמונה המורים זה כעס. אז הוא רוצה לומר, מה זה הכוון הכעס? זה לא כעס של קטטת רחוב, אלא זה כעס של סטייה מדרך האמצע, סטייה כלשהו. והוא ממשיך ואומר שגם כל האחרון אף של כלפי שמיה זה רק רושם שכלפינו נראה ככעס. אבל בעצם הרי אין שום סטייה בהנהגה, אלא שזה בעצם זה סימן שאנחנו, שראוי לכעוס. ומה זה, מה הביטוי של אותה סטייה? אומר הרב, שזה הנטייה להתפעלות. במקום שתהיה הדרך השקולה, דרך הבחירה, אלא נקודה של התפעלות אנושית, ואנחנו צריכים להיות תיאורים, מובדלים, שהכל נעשה מתוך קישור, דבקות בו יתברך. ובזה הוא מסיים את פירוש הפסוק בתהילים, כל אשם מוחותיו בעולם הזה, זוכה ורואה בישועתו של הקדוש ברוך הוא, על הפסוק בתהילים. איך הפסוק? אתם זוכרים איפה הפסוק? שעל זה חכמים דורשים? זה סוף פרק. ושם דרך הרינו ויש האלוקים. חכמים דורשים ושם ושם. שם דרך הרינו ויש האלוקים, בדיוק. אז זה כל השם רחוד. עכשיו השם הזה הוא כל התורה כולה. זה השקילה הזאת, זה ה... למה הוא זוכה ורואה בישועתו של הקדוש ברוך הוא? כי העולם הזה לא אינה אלא הרגש, הרגשי והתפעלותי. והישועה של הקדוש ברוך הוא היא הטהרה מכל חוגי הרגש. זה ההתרוממות, הישועה זה להתרומם מתוך הגבילה, העולם הזה הוא כבית כלא, כבית סוהר, כביכול שרוצים... בולענים כאלה שרוצים לכלוא אותך בארציות, לסגור אותך בחוקיות, שאתה מוכרח, יש פה חוקי הטבע, אתה משובד, ואתה בעצם בא מעולם שהוא אינסופי. ובזה שאתה שם את אוכותיך, אתה בעצם מגלה כאן בעולם את הממד האלוקי. ולכן אתה זוכה ורואה את הישוע. הישוע זה השחרור מהכבלים הללו. בעצם זה כסיכום, אנחנו ממש נמצאים כאן בחצי הפרק, חצי הספר, חצי השמונה פרקים, סוף הפרק הרביעי. רק שב... בין הזמנים, בעצם אולי קצת לפני כן, מאז שראש הישיבה הזכיר לנו את דברי הרב לשם שבו והחלמה על סגולת ישראל, רציתי ברשותכם, רק ברשותכם, יש איזו סטייה מסוימת, אבל חשבתי שזה גם שופך אור על כל ה... כל הדרך שראינו עד עכשיו. אנחנו רואים שהרב שם משקל כבד מאוד על הבחירה. שבעצם כל החיות שלנו, אמרנו שזה גם כל תורתו של הרמב״ם, שכל הממד הרוחני הוא הנסתרות לשם אלוקנו, כל הממד האלוקי, הנשמתי, הסגולי. אבל בצד החיות שלנו, אתה משובד למה שתחת פיקודך, תחת אחריותך, תחת מה שאתה יכול לעשות משהו. מה אתה יכול לעשות? זה על פי שכלך, לפי כוח השיפוט שלך, לפי כוח הבחירה. וזה כל הספר, ולכן זה כל השם אורחות אב כאן, זה כל הדרך המיצוע בשביל הזהב מצד הבחירה. ובכל זאת רציתי לאזן, יש לנו כאן משקל כבד מאוד בדבריו הקדושים של הרב לשם שבוע ואחלמה על סגולת ישראל. ורציתי לתת את את המשקל השני. הדברים חשובים, אני חושב, עד מאוד, וכדאי שנדע אותם. וגם נדע את אחרי זה, את החוט המקשר ביניהם, בין דברי הרמב"ם, שהוא כביכול אנטיתזה למה שאנחנו רואים. אנחנו נבין גם למה, שזה פשוט לא אנטיתזה, זה שני ממדים. אנחנו נמצאים בממד של הרמב"ם, ושם אנחנו פועלים. אבל הידיעה היא, הידיעה שהשם אחד. אני צריך לציין גם, אתם יודעים מזה כמובן הרב אלישיב, הרב שלמה אלישיב, סבא של הרב אלישיב, אביו של אמא שלו, שהוא היה גדול מקובלים, אפשר לומר לא רק בדורו, גם בהרבה דורות, גם ביחס להרבה דורות, כאילו לא אני אומר כנראה, כאילו אני יכול לתת ציון על גדלות של מקובלים גם בדור שלנו, אבל לא, לא, לא אני אומר, ככה הוא מקובל בין החוגים שהוא נחשב כמה דורות. יש סיפור שאני שמעתי בשם, שמעתי זה בזמן הלוויה של הרב אליהו, שהרב דוד חי הכהן אמר בשם הרב זצ"ל, שכשהרב אלישיב היה מוטל על ערש דווי, הוא היה אומר, לכו תראו אותו, בגלל שגם בעולם הבא לא תראו אותו, הוא נשמה שבכלל לא שייכת לדורות שלנו, שהוא נמצא פה כדי לרומם את הדורות, להעיר אותם לפני בית המשיח. ככה רב זצ"ל אמר, רב קוק. ואותו סיפור מפורסם בשם החפץ חיים. לא בזמן שהוא ימות על ערש דווי, אלא בשם אחד שהלך לראות את הרב אלישיב, ואמרו, תדע לך שאותו רואים רק בעולם הזה. בעולם הבא אי אפשר לראות אותו. הוא שייך לעולמות, לדורות קודמים. הוא עצמו כותב על עצמו, חוץ מזה שבבריאה קלה, נמוכה ושפלה, אנוש, אנוש אנוש, הוא כותב שהוא בכל זאת בריאה שפלה, אבל בכל זאת מיוחס לארי, לארי ז"ל, גם מצד אבא שלו וגם מצד אמא שלו. אז ייחוס יש לו. ומצד אחד הוא מיוחס, אשר לפי מה שקיבלתי מזקני משפחתי, הנני, הן מצד אבי והן מצד אמי, מגזע האריז"ל. ומצד אחד, בלבד, הנני גם כן מגזע הרב הקדוש, מורנו הרב שמשון מאוסטרופולי. זכר צדיק ויוחד לחיי עולם הבא, ובזכותו יגן עלינו אמן. אבל אמרו לי שהוא בצד של הליטאים, והרב שמשון היה חוסיד. אז אתה רואה שבכל זאת הוא יחזיק מחסידים. אתה רואה שהוא מחזיק מרבנו שמשון. איך לא? אבל אז הוא גאון וקדוש. אז הוא כותב בהקדמה שהפרקים האלו, שאני כל כך אהבתי אותם, הם לא שייכים לספר. זה כדי, למרות שהם ממש באמצע הספר, אמרתי עד שאני מבין משהו, פתאום הוא אומר שזה לא שייך. לא. אז הוא אומר, זה לא, הדברים האלה הם רואים, זה נגיחה, שאנחנו מפרק ה' עד סוף פרק ת', פרק י', הוא אומר, זה חיבור בפני, הוא היה צריך לבאר, כיוון שהוא הסביר אורות עליונים, אז הוא רצה להסביר את הביטוי שלהם. ותוך כדי אנחנו זכינו לספר באמונה, לשיעור אף לא יפל. אני גם, משפט אחרון כהקדמה, אחרי שראיתי את הדברים, אז הבנתי שכשהרב ציודה אומר, שחג הפסח זה עמזו הצרטילי תהילתי מספרו אשר בחרבנו מכל העמים, זה לא דרוש. אני הבנתי שהדברים, למה הרב ציודה יכול לחזור על זה 10 ו-100 פעמים? בגלל שזה דברים שהם שוקלים יותר מ-110 וכמה פעמים. הדברים זה, בוודאי שהוא מתכוון למה שהדברים כתובים כאן. אז אני לא אומר לפי הסדר שאומר כאן בעצם זה רעיון אחד, שהוא חוזר ומבאר אותו הדק היטב, לעומק ולרוחב, להסביר מהי סגולת ישראל. על פי זה הרב רוצה לומר, על פי זה, שאנחנו ננסה להבין מה זה סגולת ישראל, ש... למה העולם הזה, השאלה המפורסמת, שאנחנו פוגשים אותה בכוזרי, בראשונים, באחרונים, הוא מביא שיש על זה שבע תירוצים מהכלי היקר, מהשלה הקדוש. למה ענייני עולם, עולם הבא ותחיית המתים לא כתובים בתורה? למה לא כתובים? הרי זה חמדת ישראל. זה אולי העיקר של היהדות, שיש לנו עולם הבא ויש לנו... תחייה, ויש לנו משיח, ויש לנו וכו' וכו'. כל זה לא כתוב. למה? כל זה רמוז מכאן, רמוז משם. למה אתה מקדיש פרשיות שלמות לאתונו של בלעם? אולי אתה יכול להקדיש גם כמה פסוקים. אז הרב אומר, כל זה מאוד יפה, כל התירוצים. אך סוד העניין בזה הוא. פי מה שאמרנו, כי הרי כל התורה כולה לפי גילוייה ולבושה שהיא אתה לפנינו, עיין זוהר בעלותך וזוהר חדש. הרי אינו מבטיח שום טובה ושום שכר, אלא רק לעושיה ולשומריה, לחוקרה ולדוחשה ולמי שעומד נאמן בקיומה. וכל גילוייה הוא שנידון כי אם לפי מעשיו, והכל במשפט והכל בדין. אתם מבינים? אני יכול לקרוא 100 פעמים את המשפט הזה. כל התורה כולה לפי גילויה ולבושה לפי שהיא עתה לפנינו. עיין זוהר בעלותך. ואז בזוהר בעלותך כתוב שמי שחושב שהתורה היא באה לספר לנו סיפורים על אתונו של בלעם, שזכרתי לפני כן, טיפה חורכי דאו גברה. שהכל זה בעצם התורה היא, שעליה נאמר שקדוש ברוך הוא משתעשע תת כעת דורות לפני שנברא העולם, כדי לספר לך סיפורים. הרי גם בני אדם יכולים לספר לך סיפורים כאלה יפים. מה שכתוב כאן, רבותיי, זה שכל מה שעכשיו אנחנו לומדים בתורה, זה תפוחי זהב ומשכיות כסף, כמי שהרמב״ם בעצמו כותב, כמי שבעל התניא מביא את הרמב״ם, מעריך בזה וליקוטי תורה. מה שאתה לומד בתורה, שור שנגח את הפרה, הוא כל כינויי נדרים כנדרים, זה הלבושים שבתורה. זה לבושים אלוקיים. זה תורת אמת. זה נכון, אמת ויציב. אבל זה לבוש התורה. זה הנגלה שבתורה. זה מה שאתה פוגש מדבריו של הקדוש ברוך הוא. כל מה שאתה קורא בראשית ברא אלוקים ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, מה שאתה מבין בתורה, זה הלבוש של התורה. והלבוש הוא אלוקי, הוא ציווי אלוקי, הוא אמת ונכון. אבל הוא לבוש. יש גם מעבר. הלבוש, כל הלבוש של התורה שאנחנו קוראים, כל החיתוך של הפסוקים והמילים, זה לבוש של משפט. לכן כל מה שאנחנו קוראים בתורה, והיה אם שמוע תשמע, ואם לא תשמע, כך וכך. ובחוקותיי תלכו, ואם תלכו עם עיקרי, כך וכך. הכל במשפט, מגיע או לא מגיע. זה העולם בו אנחנו חיים. אבל זה לא הסוד. זה לא הפנים. יש עוד. מה זאת אומרת יש עוד? אז למה העוד הזה אני לא רואה אותו? תגיד טוב, הוא סוד. אבל למה אני לא רואה את הסוד? אתה רוצה לומר, הרי אתה כן כותב במילים וחותך במשפטים דברים שאתה מגלה לנו סודות, נכון? למה את זה לא כתוב? אז אפשר להגיד את הסודות במילים. למה זה לא כתוב בתורה? למה אני צריך לחכות שאתה תספר לי את זה? התשובה? הרב לא כותב כאן, אבל זה מה שפתחנו את השמונה פרקים לרמב״ם. זה כל שיטתו של הרמב״ם. הרמב״ם הולך לפי תורת משה, לפי הלבושים שתורת משה ניתן לנו. ניתן לנו בלבושים האלה, הרמב״ם נאמן ודבק בכך. למה? בגלל שזה אחריות. אתה מקבל את בן המלך אצלך לקורס, לקורס קריאה, לקורס ממפאים, לקורס פיזיקת החלל. נכון שהוא בן של המלך ואני יודע שיש לו עתיד מזהיר. אבל מה התפקיד שלי? ללמוד, ללמד אותו לקרוא. בשביל זה קיבלתי אותו לבית ספר. לא כדי להשתעשע איתו בין הניוחסים שלו. זה לא העניין שלי. מה תחום מחויבותו? זה מה שהוא מסוגל לפעול. הנגלות לנו ולבננו לפי הרמב״ם, זה שהרמב״ם מדגיש כל כך את הצד השכלי, זה משום שזה אחריותך. בזה אתה מסוגל, אתה מחויב. אז הוא שותה, הוא שותה, אבל הוא בן של המשיח. בסדר, הוא בן של דוד המלך, אבל הוא שותה. אז הוא לא מחויב במצוות. אז זה שיש לו נשמה גדולה וקדושה, זה מאוד חשוב, אבל לא בשבילי. הוא לא מחויב במצוות, אז אני לא יכול לחייב אותו שום דבר. אז אם התורה זה חיוב, למי התורה היא פונה? היא פונה לצד השכלי שבנו. לכן אנחנו, בצדק, התורה, הלבוש שלה היא לבוש של משפט. ושאני פונה לך למשפט שבך, אבל זה לא אומר שהכל משפט. יש גם סוד של העניין. והסוד של העניין הוא, דע לך, שימות המשיח, חיי עולם הבא, תחיית המתים, וכל חמדת ישראל אשר אנחנו שואפים, זה לא קשור לצד המשפט. גם אם אין משפט, אנחנו... זה החוק. אתה הבן שלי בכל מקרה. והרב אומר, הם כולם תלויים באמת רק בברית ולא בזכות. נכון? אבא שלך, בניה, כתב על זה בפסח, שהברית היא חד סטרית, הוא הביא הרבה דברים. המקור של זה זה כאן. הם תלויים כולם רק בברית ולא בזכות. וזה הגמרא בשבת, שגם כן מובד שם בשיחה. שהוא מביא, הרי ברית אבות לא תמה, זכות אבות תמה. שתוספות אומרים שם, רבנו תם, זה זכות אבות תמה, אבל ברית אבות לא תמה. מה זאת אומרת? אני אסביר. קודם כל אומר, אם תדייק, זה רמוז בתורה. כל פרשת בחוקותיי, אחרי שאתה מספר את כל הדברים הנוראים שיש, ואף גם זאת ביותם, ורצו יביהם לא מעשים לגלתים לחלותן, אפשר בריתי איתם. אז אתה רואה שהברית היא לא תמה, והרי מפורש ההבטחה על הברית, שלא תופר אפילו בחטא עבודה זרה, רחמנא ליצלן. למה? הברית היא חד סטרית. הברית היא אלוקית, היא לא אנושית. כמו שכתב הגר"א בפרשת ניצבים. כי סוד העניין, שברית אבות וישראל, הוא מביא פה את כל הדברים, את כל המקומות שפה שזה מוזכר, תפילת רבי נחוניה בן הקנה, מסכת הצילות וכו'. פה הוא מתרגם קצת את זה בשפה פנימית, אבל הוא רק רוצה להגיד, תדע לך שאין שום השגה שם. זה נובע ממקום אלוקי עליון, מעל המשפט. לכן אמרו בראשית, בשביל ישראל שנקראו ראשית, לכן אמרו שמחשבתם שישראל קדמה לעולם. והשורש לכל האצילות כולו. ואינו מגיע שם מעשה התחתונים כלל. בוא נבין, בוא נקרא מה הרב אומר, מה ההשלכות של הדברים האלו, ואז ננסה להבין מה... למה זה כך? מה זה אומר לנו? אבל קודם כל, ההשלכה שמה שהרב כאן כותב, זה דברים שאולי לא שמעתם, וזה ביורים בדברי חז"ל, במשניות, בגמרות, בזוהר, בכל מיני מקומות שפה מצטט לרוב, עשרות רבות של מקומות בחז"ל, מכל הכיוונים שהוא מבאר על פי זה. הרב רוצה לומר, שאין כזה דבר אחד מישראל שאין לו חלק לעולם הבא. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, זה כלל מוחלט. בלי עוררים. כל ישראל זה כל ישראל, נקודה. ללא יוצא מן הכלל. אתם כולכם מסתכלים עליי, אבל משנה הבאה כתוב ואלה שאין להם חלק. לא, הכוונה אלה שאין להם חלק, עד שיקבלו את הדין, עד שיעשה איתם את הדין, עד שיקנו למכונת כביסה, נשפשף אותם, ואז יהיו ראויים להיכנס לכל העולם. יש כאלה שצריכים שחזור, להיכנס תוך מטחנה, ולשיפוץ גדול מאוד כדי לסלק ולמתק את הכל. אבל בסוף, הם שייכים לעולם הבא. הרב כותב, מה זאת אומרת הוא כותב? הוא מביא פה תורת כהנים, שפעם אחת כתוב, גם זה קראנו בחול המועד, ועבדתי את הנפש ההיא, ופעם כתוב, ונחרטה מעמיה, תחליט, ונחרטה ועבדתי, למה אתה אומר שני ביטויים? יש הבדל ביניהם? בא תורת כהנים ואומר, לא, ועבדתי הוא בא ללמד על ונחרטה. כלומר, הפירוש של וניחתה זה ואהבתי. נו, מה זה אומר? זה אומר, אומר הרב, על פי המלבים, שהביטוי של כרת, יש בו משמעות של קריטה מהשורש. ואהבתי זה לא מהשורש. אהבתי זה הייתי כסה עובד בקש עבדיך. יש דיני עבדה ומציאה. זה עבוד, צריך להחזיר. אז בא תורת כהנים לפרש שקראת, כוונה לעת אתה קראת, עד שיוחזר למקומו על ידי הדין. הדין הוא המירוק. אבל בסופו של דבר, אל תנסו להגיד, לא, אבל אחד ש, בלי אף אחד ש, כל גדולי הרשעים שאתם חולמים עליהם, כולם תמצאו אותם בתחיית המתים, ובעולם הבא. מה, באמת? לא נעים להיות איתם. לא, יחטפו חזק מאוד. הם יעברו שבע מדורי גיהינם, כפול כמה וכמה פעמים, מאות ואלפי שנים. אבל בסוף מגיעים. בסוף כולם מגיעים. למה? לא ידע מנו נדע. חוץ מהגויים, עובדי כוכבים ומזלות וערב רב, שמתחפשים ליהודים, כל מי שבשם ישראל ייקרא, יש לו חלק לעולם הבא. זה סגולת ישראל. הרב כותב, חוזר על זה. אתם יודעים את זה? זה חדש לכם? הרב אומר, אל תחשוב שאני עכשיו עושה דרשות. זה כף שדרחמנה. זה הסוד של העניין. זה סוד גדול מאוד, ואני אסביר לך את זה מאוד פשוט. קודשא בריך הוא וישראל, ואורייתא, חדו. זה שישראל אחד עם הקדוש ברוך הוא, זה דבר שצריך ביור. זה שהתורה, קודשה בריך הוא ואורייתא אחד, אפשר להבין. בגלל שאורייתא, בעצם, זה רק התפיסה שלנו לקודשה בריך הוא, אנחנו בכלל לא יכולים להבין, זה קודשה בריך הוא בלי אורייתא. אין בין עגל לקרובים, שזה נצטבו, לזה לא נצטבו. אז איך אני יודע שקרובים זה בסדר, זה קשר? זה בזכות אורייתא. איך אני יודע שקרובים זה קודשה בריך הוא, זה בסדר? בגלל אורייתא. בקיצור, אז אורייתא, זה קודשי בריחוס, שניהם זה משהו דתי, שניהם זה משהו רוחני, שניהם זה משהו, אני יכול להבין. אבל ישראל, מה זה עושה, מה זה עושה שם? אז צריך להבין, ישראל זה לא איזה מושג של שכינה וכו' משהו עליון. ישראל זה אני, אתה והוא וכולנו. זהו, זה ישראל. וישראל קודשי בריחוס אחד. אז אם אתה אומר קודשי בריחוס, זה אומר שזה לא משהו אנושי. זה לא ניתן לבחירה אנושית. זה אומר, כמו שכותב הרב כף החיים, גם כן בשם המקובלים וכו', כשאומרים בבוקר, אלוהי נשמה שנתת בי טהורה, או טהורה היא, כוונה שלמרות שהוא חטא כל משהו, אבל הנשמה נשארת טהורה. יש גבול לאן שהמעשה שלך יכול להגיע. בסופו של דבר הנשמה שייכת לנקודה אלוקית. וזה קודשה ברוך הוא וישראל וחדו, נקודה. וזה שמה אתה לא יכול לפגום, או כמו שאומר הזוהר הקדוש. כשאדם יותר מדי מתלכלך, אז מה עושה הנשמה? לא כיף להיות איתו. היא מתרוממת. היא לא רוצה להישאר איתו. אז מה חי כמו? הוא חי כמו איזה זנב של יטאה, שאחרי שחתכו את הראש, הוא ממשיך לחיות. הוא אדם שחייב כרת. אז מה הוא חי? הוא חי כמו ש... נשיא ארצות הברית חי. ככה... חי... הוא... הוא זז. אבל הנשמה, החיות האלוקית, לא כיף להיות איתך. אז מלמעלה, נשארת למעלה. אתה חי רק לחלוכית בתוך הגוף. כמו שיש פילים וג'ירפות שלך, הנה, אז גם זה. אבל אני לא כיף להיות איתך. בסופו של דבר, נשמה תאורה. הרב אומר, אולי הפוך ממה שלפעמים דרשנים אומרים. הרי כולם שואלים, למה בתוכחות של משנה תורה לא נאמר נחמה? בתוכחות של, של בחוקותיי, של תורת כהנים, כן נאמר גם זאת. אז הוא כותב, שהרי אין אצלו יחיד ורבים. הרי זה נאמר בצורה של רבים, וזה נאמר בצורה של יחיד. נכון? ברבים זה מה בחוקותיי, בלשון של יחיד זה משנה תורה. אז יש בדרך כלל שמתרצים שהיחיד הוא יכול זה, הכלל הוא תמיד יישאר. הוא אין אצלו כלל, כל אחד הוא חלק מהכלל. אני לא יכול ספר תורה בלי אותה אחת. אתה עוד אחת בספר תורה, אתה שייך לכלל. אני לא יכול לוותר על אף אחד מכם. הוא רק אומר ש... התוכחות של... איפה הוא כתב את זה? הוא אמר ש... שמה זה אחרי שקיבלו את הדין, וזה לפני שקיבלו את הדין. זהו זה. אין פה... צריך לחפש איפה הוא אמר פה אחד מהדפים כאן. ולכן, דע לך, כמו שאני אומר לגבי כלל ישראל, שהגאולה לא תלויה בתשובה, הוא אומר, זהו זה, אין מחלוקת בזה. גם רבי אליעזר שתק, והוא הודע וקיבל. ונכון שכתוב שהמשיח בא... או בדור שכולו חייב, או בדור שכולו זכאי, או בדור שכולו חייב. ופה הוא מביא גרא בתיקונים, שאומר ודאי כצד השני. ודאי המשיח יבוא כצד השני. כוונה כדור שכולו חייב. טוב, הגרא אמר, אבל גם אם נביא אומר דבר של פורענות, לא חייב להיות שזה יקרה. אבל ככה אמר הגרא. עכשיו הוא אומר, מה זה דור שכולו? הוא אומר שאין כזה דבר דור שכולו. לא היה דור מתחילת שהיה כולו חייב או כולו זכאי. אלא הכוונה כולו חייב זה רובו או רובו, רובו ככולו, כמו שכתוב בה... זה הכוונה. הוא אומר, הרי אין דור שחסר מלמד בב צדיקים. תמיד, כל דור יש צדיקים. אז אין דור שכולו חייב. הוא אומר, הפירוש, אומנם עניין כולו חייב, אינו רשעים גמורים חס ושלום. כי זה אי אפשר שכולם יהיו רשעים גמורים. אלא הכוונה שרובו אבונות נקרא חייב. שהרוב... זה דור שכולו חייב, כמו שכתוב בסנהדרין, בראש השנה. מי זה מתחייב? זה מי שרוב, יש פה, הרוב הוא לא טוב, זה הרוב המוכרע. אבל כל, היודעים בזה, כי כל פסק דין, הרב אומר, כשאני אומר לך דברים, זה לא דבר שאפשר לחשוב אחרת. אין לך בכלל רשות לפסוק, לומר אחרת. מה, מי זה יעני רשות? אם זה כתוב בגמר אחרת, זה לא יהיה אחרת? לא. הרב אומר, הדברים הם עד כדי כך חמורים, ש... והודיעם בזה, כי כל פסק ודים הנוגע לחיי העולם הבא, למות המשיח, תחיית המתים וכו', גאולת ישראל, הוא תלוי בכבשי דרחמנה. ואין לבית דין של מטה לעשות בזה פסקי דין כלל. אתם מבינים מה שכתוב פה? כתוב פה. אתה רוצה להגיד מי זכאי לגאולה, מי זכאי לגאולה, מי זכאי זה? זה בכלל לא בתחום אחריותך. זה אני, זה שלי, אתה לא נוגע בזה. זה נוגע לתחום אלוקי. בדין של מטה, אתם מבינים מה הוא מדבר בדין של מטה? הוא לא מדבר, שלושתנו בוא נעשה בית דין. הוא מדבר פה לאנשי כנסת הגדולה, הוא מדבר פה לגמרא, הוא מדבר לתנאים, לאמוראים, הוא מדבר פה על נביאים, הוא מדבר פה על בני אדם. הוא אומר לו, מי אתם? מי אתם? אתה הושע, אתה הפלוני, מי אתה? אתה תגיד לי, הבן שלי זה לא הבן שלי, אבל במה אחרת, מי אתה בכלל? שתגיד לי שאלו כזה. זה הבן שלי, זה... אתה אנושי, זה ממד אלוקי. ממד אלוקי זה בכלל לא בתחום שיפוטך, שאתה תגיד שהוא לא בן העולם הבא. מה שאתה יכול להגיד תחום שיפוטך, להגיד שהוא חייב. תגיד שהוא חייב, זכותך. אם הוא חייב, הוא יחטוף. הוא יחטוף כמה שתגיד. אבל הוא בפנים. זה שהוא הבן שלי, הוא הבן שלי, אני בכלל לא שאלתי אותך את השאלה הזאת. וגם אם שאלתי אותך, זה בכלל לא מעלה ולא מוריד מה שאתה אומר. זה הכוונה שזה סגולת ישראל. כשאנחנו אומרים, פסח, המזו יצרתי לי, איזו יצירה אלוקית, לא יצירה אנושית. אתה יכול עד מחר להגיד, זה לא, זה פה, זה שם. זה בכלל לא משנה, זה לא מעלה ולא מוריד. זה ממד אלוקי בלבד, סגולתי. שום, כל מה שאנחנו יכולים להתהפך 20 פעם ימינה, שמאלה, בעולם הזה, לא יכולים לנגוע בקיר הזה בסגולת ישראל. זה מה שנשמותינו. אתה יכול להכריע שלפי תחום המשפט שאתה, לפי לבושים של תורה, שמופקד בידך ומה שתגיד, ניצחו לי בניי. זה בתחום של המשפט, שהוא חייב. אתה יכול להגיד. אתה יכול להגיד. אז הוא יהיה חייב. אתה יכול להגיד שהוא חייב כרת, אתה יכול להגיד. אתה יכול להגיד שהוא חייב, מה שאתה רוצה, אתה יכול להגיד. ומה שתגיד, ככה יהיה. אז אני אצטרך לחבס אותו. אז הוא יכתוב כמה שתגיד. גם כל הגיהנום עשו בידך, כל זה שייך לעולם לתחום המשפט, אבל לא לתחום האינסוף. תחום מה שלמעלה מהמשפט, זה אני. זה שהוא הבן שלי, כשאני אמרתי, כשיש פה ברית אבות, כשיש פה צד של עמזו יצרתי לי, בעצם הקדוש ברוך הוא פה, ברא לעצמו ראיתי, יוננתי, תמתי, זה אני, זה ממד אלוקי, על זה אין ערעור בזה, בשום צד, זה חד סטרי. זה לא מעשה אנושי, ולכן מעשה אנושי לא מעלה ולא מוריד בזה. בבחירה הסופית, המוחלטת. אז כל מה שקשור לגאולה, לעולם הבא, לתחיית המתים, אתה לא נוגע בזה. אתה לא יכול לנגוע בזה. בצורה הנוכחית, לא מעבר לכך, בגלגול הזה, לא בצורה מוחלטת. מה שהרב כותב בעצמו, מה שכתוב שהרשעים נשרפים ואפרם תחת כפות הצדיקים, זה התיקון שלהם. הם חוזרים תחת אפר, אבל אתה רואה שגם האלה הכי חמורים, הם חוזרים תחת אפר. אז דרך צורה אחרת הם באים להופיע. אבל אין כזה דבר שהוא נחת. הפי זה, פה הוא כותב, זה השורש של לכל האצילות כולו, ואינו מגיע שם מעשה התחתונים כלל. זה, נזכרתי דברים מבהילים, אולי פעם נזכרתי לכם, שהרב קדושת לוי, שנאי דורש ונאי מקיים, והיה מסביר מה זה עולם האצילות. אני תמיד היית שואל אותי מה זה עולם האצילות, הייתי אומר, זה העולם הכי רוחני, שאין פה רק אורות דקים, ואין פה שום צד של גשמיות, שום תערובת, שום כלום. הכי הכי עליון שיש. הרב קדושת לוי אומר, אתה יודע מה זה עולם האצילות? שהקדוש ברוך הוא מעציל. כן, נכון, מעציל. מה? את אורו יתברך, מהאור אינסוף, הוא מעציל אורות שמתחילים להתאפס כעולמות. לא, אומר הרב קדושת לוי. עולם האצילות זה שהקדוש ברוך הוא מעציל, מעציל מה? מעציל אהבתו לישראל. ככה הוא אומר. כשעולם האצילות, זה העולם שהקדוש ברוך הוא מעציל אהבתו לישראל. שזה בא התחיל לבוא לידי ביטוי. כלומר, עמזו יצרתי לי, מאיפה זה... זה התחיל לתפוס צורה בעולם האצילות. אתם יודעים מה שכתוב כאן? כתוב כאן שמה שאנחנו חוגגים בפסח, אשר בחרבנו מכל העמים, עוד לפני שנתן לנו את תורתו, אנחנו בעצם חוגגים את האצילות הזאת, את הבריאה הזאת, שהקדוש ברוך הוא בוחר בצורה חד סטרית, בחשבון אלוקי מוחלט, בלי שום שליטה אנושית, בלי שום צד ואופן, בלי שום מחשבה שהיא, בעם ישראל. ולכן אפילו חכמים, אפילו נבונים, אפילו גדול, קטן, כולנו יודעים את התורה או לא יודעים את התורה, אפילו רשע, המזוי יצרתי לי, זה לא משנה, הוא יושב, הוא אותו דבר. זה מה שהתגלה כאן. מה זה כל דור ודור חייד האדם להראות את עצמו כאילו יצא ממצרים? אתה יודע מה יצא ממצרים? שבכל דור ודור, זה בכל דור ודור ככה זה. שאני, אתה והוא, אנחנו כולנו בנפש הקדוש ברוך הוא. בצורה מוחלטת, בלי, גם אם הוא אוכל חמץ באותו ערב. אז הוא וניחתה, אבל בסופו של דבר הוא שייך. בסופו של חשבון אחרי שהוא יזדקח אלף זיכוכים, אלף אלפי זיכוכים, בסופו של דבר הוא שייך. לאן זו יצרתי לי? תהילתי יספרו. ואתה, אין לך דרך חזרה מזה. זה בכלל לא בבחירה אנושית שלך. אני חושב שעשרות של סוגיות באים, באים לידי ביור על פי זה. עשרות של סוגיות. מה זה קטגוריה על עם ישראל? למה כל כך חמור שנביא קדוש וטהור אומר את האמת בשעתו, בתוך תמי שפתיים אנוכי יושב. דברים נוראים, מה איך אמרת? למי אמרתי את זה? בעיתון ידיעות ה... למי אמרתי את זה? פרסמתי את זה בחוזים? למי אמרתי את זה? לבג"ץ, לאומות העולם, לקונגרס ב... למי אמרתי את זה? לקדוש ברוך הוא אמרתי את זה. הוא לא יודע את זה? למה הוא שולח אותי לכל התוכחות ולכל הפרסומים? מישהו יודע? מה כל כך נורא? למה ללמד, לספר לשון הרע, אני מספר שהוא סיפר עליך לשון הרע, זה נורא, אתה לא יודע שהוא סיפר עליך, עכשיו אני יודע, אז אני מסכסך, לא בסדר. אבל כלפי קודשי ברוך הוא, מה זה משנה? הרי הוא יודע את זה, מה אני מעלה ומוריד כלפי העליונים? למה זה נורא ללמד קטגוריה על עם ישראל? כלפי שמיה. תשובה? הקדוש ברוך הוא יודע מזה. אבל היחס, איזה יחס אתה נותן? כל מה שיש לך בתחום אחריותך, בתחום הבחירה שלך, לא הרבה. הרי הכל אני עשיתי, הרי אמרתי שהמעשים שלך הם לא כזה, הכל סגולה. נולדת, נולדת. כל התחום של המשפט שאתה מופקד עליו, ושזה לא הרבה. בסוף של דבר אני אומר שהמשפט הוא לא כזה מכריע. אז כשאני מדבר עכשיו על אהבת ישראל, על עניינו של ישראל, הכל סגולה. אז אין לך שום צד בזה. זה בכלל של הקדוש ברוך הוא וזה. גם אם אתה מרביץ לאבא שלך עד מחר, אתה נשאר הבן שלו. אתה מרביץ לו עד מחר, אתה נשאר הבן שלו. אתה הבן שלו, אין מה לעשות. זה מוחלט. אנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא, נקודה, לא יעזור שום דבר. אז מה התפקיד שלך? היחס. להעריך את זה שאתה בן. בזה שאתה מלמד קטגוריה, אתה מראה בזה את היחס שהוא לא בן. זה הדבר הכי בסיסי, הכי פשוט. אתה יוצא החוצה, אתה רואה את השכן, גונב רכב, גונב את הטוסטוס של מישהו אחר. מה אתה עושה? מתנפל, מרביץ לו, מוריד, קורא משטרה, מצוין, הכל בסדר. אז אתה צריך להציל את הטוסטוס וכו'. אחרי הכל אתה חוזר הביתה. אתה מספר את זה לאשתך?
לא.
אסור, זה אסור לשון הרע. אשתך עם הסכנסה, עם שוטרת, אמא. אתה בוא לעזור לך להרביץ לו. למה אתה מספר לה? לעניין מה? שתוק. למה אני צריך לשתוק? מה רע שאשתי תדע שיש לנו שכן שהוא גנב. מה, רצית לשדך את הבת שלו? לא. אז למה אתה צריך לספר לה? לא, שהיא תדע. מה, את האמת, זכות הציבור לדעת. מה זכות הציבור לדעת? אם זה היה הבן שלך שהיה גנב, היית עושה איזה פרסומת בעיתון? לא. אבל זה האמת, אבל למה לא? זה הבן שלי. הייתי מרביץ לו, הייתי מחנך אותו, הייתי שובר לו את העצמות. אבל לא הייתי מפרסם את זה בגרפיטי ברחובות. למה? הבן שלי, זה בושה, היחס הוא יחס אחר. לא נעים לי, אבל הפעם, אבל אני אומר את זה לא כדי לומר שחלילה אנשים האלה אנשים קטנים, כדי שאנחנו, הרי הם נהגו כמו כל אנשים, אנחנו צריכים להיות מעל זה, כאנשים שאנחנו יותר גדולים. היה פעם החלטה שכל מי ש... מה זה היה? קשור לזהירות בדרכים. אז אמרו, כדי להחתיע את כל הבחורי ישיבות שלו, שעושים סטויות עם רכבים, בבין הזמנים, שכל בין הזמנים יש אסונות, אמרו שכל מי שיסתבר דברים נגד החוק, בניגוד בדרכים, יפרסמו את שמו. בכל העולם הישיבות, זה יפגע להם בשידוך, יפגע איפה שכואב. יפרסמו את כולם. וזה באמת נורא והיום. והיה. ולמרות העזרות, היה איזה חבורה, הלכו לטיון, נכנסו למקומות אסורים, וזה, הסתבכו, וזה, מליקופטר, הגיעו לפיקוח נפש, הצילו אותם הרגע האחרון. אז דיברו עם כמה ראשי ישיבות חשובים, לפרסם או לפרסם. אז כמה אמרו, טוב, בכל זאת לא היה תופעה חמורה פעם, באמת עזרה הזה, אז בואו לא נפרסם, כאילו. רואים שהעזרה היא עזרה כדי להרתיע, לכן צריך הכל היה רק מקרי יחיד, בואו לא נפרסם מסכנים, זה לא לפרסם. ואחד אמר, לא, אין, אם לא נפרסם, אז מה, אז איבדנו, הסביר בקוף נון טעמים, שאם אתה רוצה שזה יפעל גם פעם הבאה, למה זה פעל? בגלל שהם ידעו שנפרסם. אם יוודא ואנחנו לא פרסמנו, אז יצא, אז גם פעם הבאה נוכל, בקיצור, הסביר כל הטעמים המוצדקים שצריך לפרסם. אז עמדו לפרסם, רק שבסוף יתברר שאחד מהם הוא בן אחותו. בכל זאת, יש גם צדדים שאולי לא כדאי לפרסם, וש... טוב, אז ככה, הוא התנהג כמו בן אדם. רק שהוא צריך להבין שכל עם ישראל ככה זה. מה שאמרו על הרב, שכל עם... זה נכון, כל מה שאמרת זה נכון. אבל כל היחס הזה, זה, כל זה אנחנו... ולמה? אבל הוא לא בדיוק הבן שלי. אם אני בודק את, כמה דורות אתה שבאת מזה, צריך לחזור הרבה דורות כדי שאנחנו נראה שאנחנו קרובים לגבי ירושה אחד עם השני. זה נכון, זה נמצא, אבל צריך לחזור אולי עשרות דורות קדימה. זה מה שיוצר לי את הקרבה ביני לבינך, שאתה כאח, שאני צריך לאהוב אותך כמוך, שרבנו הארי אומר, ככה כתוב בסידור. שהספרדים ככה כתוב, שלפני התפילה, שהריני אוהב את כל אחד מישראל כנפשי ומאודי. לפני שאתה אומר את כל הקורבנות, לפני הכל, ככה, לפני לשם ייחוד של, אני הולך להתפלל תפילת שחרי, שתיקן אברהם אבינו, לפני כן, אומר הארי, בשאר הכוונות, שצריך לומר, הריני אוהב את כל אחד מישראל כנפשי ומאודי. ואז אתה מתחיל את התפילה. פעם אמר לי רבי חיים סולטן, שזה רמוז במשנה. שכתוב מתי זמן קריאת שמע, שיוכל להכיר את חברו שרגיל עמו ב-400. כשאתה יודע להכיר את חברך, אז רק אחר כך תוכל לקבל קבלת עול מלכות שמיים. קודם כל תכיר את חברך. כל הייחוד קודשי הברוך הוא, זה נעשה דרך אהבת ישראל. האהבה הגדולה, שאתה אוהב את עצמך, מה אתה אוהב את עצמך? את הכישורים שלך, את הממון של עצמך, את המה? את המעמד, את הכבוד, את המה? לא, זה לא אתה. אתה צריך לאהוב את עצמך. באמת, למה אתה צריך לאהוב את עצמך כל כך? למה? בגלל שבנים, אתם משמעו ככה, הדבר הכי גדול שיש אצלי, זה הנשמה האלוקית שבי. אנחנו צריכים להבין שמה שכתוב שקודשי הברוך הוא וישראל, הקודשי הברוך הוא זה אלוקות מוחלטת, זה אין סוף. אז כשהוא אמר שישראל, אז הוא אומר שישראל זה מקבל מבד אלוקי. אז יש משהו אלוקי שבאנו, בכל אחד ואחד מאיתנו. אז לפחות המינימום שבמינימום שאני מבקש ממך, זה היחס לזה, אז אל תלמד כאן קטגוריה. אנחנו פה באים נותנים פול גז על ביור של סגולת ישראל. והסגולה הזאת היא בכלל לא תלויה בבחירה. ופה הרב נותן לנו פול גז על בחירה. והרב פה אומר לנו, תדע לך, כל הבחירה הזאת, זה נחמד מאוד, זה רק הלבוש של התורה. זה רק עולם המשפט. זה רק הבית דין, מה שאני מופקד כאן. אבל הרבה מעבר יש מיליוני טפחים אינסופיים של טפחים שמכוסים כאן, וזה נקודת הסגולה. אז מה החיבור בין שני הדברים האלה גם יחד? בין התורה כל כך חשובה הזאת של בעל השם שבוע החלמה. אז אתם מבינים למה הרב קוק והוא הם היו חברים. כן? זה אהבת נפש, כפשוטו. אהבת נפש ישראל. אז אגב, יש איזה שוט עם אחד מגדולי הדיינים בארץ ישראל היום. קוראים לו הרב ציון בוארון. שמעתם עליו? שמעתם בגלל שהוא היה מועמד להיות ראשון לציון. הוא היה מועמד, זה לא כל כך הוא שרצה להיות מועמד. אלא שזה הרב עמר שישב עליו, זה החברותה של הרב עמר. שהוא רצה שהוא יהיה ראשון לציון. יש פה אחד מהאברכים שהכיר אותו אבישי חבר טוב. הוא מכיר אותו מפתח תקווה, מילדות. הוא אומר שהוא לא מסוגל לדבר עליו. כל כך הוא רב קדוש וצדיק וכו'. גם מקובל גדול. גם צדיק גדול, ענב עצום, וגם מגדול הדיינים היום בדין העליון. אז הוא כותב בקדמה של השו"ת על הרב ואחד מהרבנים שלו, הרב ינון מחורי, בנו של רבי חיים מחורי, אחד מגדולים רבני, מקובלי. אז הוא היה, הרבי ינון מחורי מבני ברק, שהוא היה ציוני נלהב בסוגריים, היה לו דגל ישראל בתוך שכונה שיקון ה' של בני ברק, אבל אף אחד לא הוריד אותו בגלל שהוא קדוש עליון, אז אף אחד לא... הוא מסתובב ככה כמו כלום, כן? הוא היה מורה לעברית שלך, מהבן דוד שלי. וזה בית ספר, הוא היה מורה לחשבון אחר כך. הוא היה גם הרב של הרב עמר. כשהרב עמר צריך תפילה, לצאת בתפילה הם היו הולכים אליו. הוא היה אחד מהצדיקים הגדולים. אז הוא מספר עליו דברים ניסים ונפלאות, ואחד מהדברים הוא כותב סוגריים, שתמיד היה לו איזה מהלך שכל אחד ואחד מישראל צדיק וטהור, וכל מה שנראה לנו שלילים זה רק דברים חיצוניים, אבל בעצם כל אחד, אבל אני לא יכול להעריר בגלל שלא כל מוחה סבילדה. הוא כל הזמן היה חוזר שישראל זה ישראל, זהו זה. אנחנו לא מסוגלים להבין את זה, אז בואו נעזוב את זה, מה שהוא אומר. אבל הוא היה אומר באמת ככה, על כל אחד ואחד מישראל שהוא משהו מיוחד. כל הרע זה משהו חיצוני. זה אותו בית מדרש. שאהבת ישראל זה בשביל שלמה, זה הבן שלי, אני יודע שהוא הבן שלי. נכון, הוא עושה שטויות, אני יודע שהוא הבן שלי. זה שטויות, היצרה יתלבש עליו, בגלל שזה, ויראו אותנו המצחים שעושה אותנו רעים, אבל כל אחד, ובאמת, הוא טוב. באמת היה לו נפילה, באמת זה רגע. אבל פה, אז אתה אומר שהכל בחירה בעצם. ופה אתה אומר שהכל, אצלנו פה, בשמונה פחקים הרמב״ם, אומר שהכל בחירה, ופה הרב אומר, שהכל סגולה. איך אנחנו... מה היחס? במשפט אחד, עברנו את הזמן מזמן, במשפט אחד, כל המאמץ של הבחירה זה לחזור לסגולה. זה העילוי. מה שערב כל הזמן, אני צריך לזהר בלשוני, אבל אם הייתי אומר בצורה עממית, הייתי אומר שהוא קצת עצבני על זה. על הצד של הבחירה, אומר, לא, תסיע כל סטייה, כאילו, מה קרה? כאילו, אומר, אתם שומעים, כל דבר זה לא טהור מרגשי התפעלות, הם לא... למה? הוא רוצה, מה שהוא רוצה להביא אותנו, שעל ידי הבחירה אנחנו נגמרי מאופסים על אותו תדר שאתה יודע אלוקי, ואז זהו. ואז אתה קנית את הכרטיס לאינסוף. במקום לקבל אותו, את האינסוף יש לך. הקדוש ברוך הוא עשה, ברוך אתה ישנו קדום מלך עולם, שלא עשה ניגר. הזכרנו כבר כמה פעמים את דברי רבנו חיים ויטל, שאמר שרק אדם הוא מזכיר את זה בבוקר, הוא צריך להיות שמח וטוב לב 120 שנה. הוא צריך לשמח ורוקד. למה? אני שייך, תבין עצמך, תבין מה שקורה? שקרה איתי. פשוט, אני שייך להם סוף. אבל פה קיבלת. לא עשית כלום בזה, נכון. הסתכלו, וזה גם יפה. חברתי בפייס, אני בכל זאת שמח, למרות שלא עשיתי הרבה. אבל פה קנית. מה שאני מבקש, הוא מתחנן שכוח הבחירה, מה שהוא רוצה כאן בשמונה וחלקים, למה הוא רוצה? הוא ממש ממש רוצה שיהיה מדויק, שלא יהיה שום סטייה, שום סטייה, הוא מתחנן. כששום סטייה, אז זה סטייה, אז אני צריך לקבל, שיקחו אותי לאינסוף. אני לא רוצה שיקחו אותך, אני רוצה שתהיה... להיכנס. זה כל המאמץ, כל המצוות, כל החוקים, כל המשפטים, כל המידות הטובות, כל הזיכוך של הלב, כדי שלא רק שלא נצטרך לזיכוך חיצוני, לא רק בגלל הסור מרע, לא כדאי שרק לא נסבול, כדי להיכנס לאינסוף, אתה צריך להיות, צריך להוריד ממך כל מה שלא שייך לאינסוף. יכאב לך אולי. לא, לא רק בגלל זה. כדי שאתה תשתייך, כדי שלך... אנחנו כאן מבינים שהטובה הכי גדולה, החסד שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו, זה שהוא נותן לנו להיות שותף באינסופיות הזאת. ואיך אני יכול להיות שותף? אינסופיות זה לא משהו אנושי. נו, בדיוק כשאתה נדבק באלוקות, אז אתה נהיה שותף. אז אתם מבינים כאן את כל היחס של הרב, עליו השלום, הרב אליהו. למה הוא יסס על כל חומרה שיש? למה הוא היה כזה לך? הוא סך הכל, תדעו לכם שהוא היה מאוד מקל לאחרים. אז אתם יודעים, בספרים הוא לא... שאלו אותו, כל, בסופו של דבר, כל מה ששאלו אותו היה מוצא מפה, משם, את כל הקולות שבעולם. אבל הדרך המלך זה היה כל החומרות שבעולם. למה? מה, יש משהו יותר יפה מחומרה? זה, החומרה זה הצד שהקדוש ברוך הוא נותן לי להיות שותף. אז אני רוצה כמה שיותר, הרי בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא עושה את הכל. אתה נותן לי לסדר קצת את המפיות על השולחן ולשים כמה... את הפתקים על זה, אז תן לי לעשות את זה יפה, כמה שאפשר. תן לי כל מה שאני יכול לעשות הכי טוב, אני רוצה לעשות. זה חסד מתוך חסד. והתבוננו חסדי השם, חסד בתוך חסד. מה החסד? שאתה נותן לי להיות שותף, אתה מסכים שבתוך האינסופיות, האלוקיות הזאת, הברית אבות, נותן לי איזה זכות אבות. וואו, איזה יופי. אתה יכול להיות שותף ומשהו, אז אני לא יכול לוותר. על שום חומרה, על שום כלום, על שום... זה חסד שאני שותף. אתה יודע מה? גם כשאתה לא מחמיר את הבפנים, אתה יודע מה? גם אם אתה לא עושה את הבפנים, אתה יודע מה? אתה יודע מה? טוב, תחתוב, בסוף אתה תתקבל. אחרי ש... טוב, בסדר, אבל אתה תיכנס כמו... נעמד לי כיסופה. כל החסד של הקדוש ברוך הוא, שאתה נותן לי כרטיס לאינסוף, בלי שום... בלי... שאני ארגיש שקיבלתי אותו. כביכול, אני התרוממתי בכוח הבחירה, אתה נותן לי איזו חתירה מתחת כיסא הכבוד, להתחבר לאינסופיות הזאת. זה... זה לא יאומן כי סופר. שבתוך מעשה אנושי אני יכול לשוק, לשון נשיקה, השקה, נשיקה, לאינסוף ברוך הוא, זה יתאר בצורה של דבקות, וזה המילים של הרב כאן. היא התארה הזאת, מתעודת קודש הוא להיות נבדל, וההבדלה הזאת מכל הדברים האלה, היא התארה מכל רגשי התפעלות האנושיות. וזה תלוי בקישור ודבקות איתו יתברך שמו. כפי ערך הקישור ודבקות בו, כן הינה מסולקים מן ההרגש וההתפעלות. וזה להיות כולו שכלי קודש לשם. זה החוט המקשר בין שני הממדים האלו. זהו, מקווה שהייתי נאמן לדברים. יותר ממה שאמרתי לכם כתוב כאן.